שלום וברכה, מסכת בבא מציעא דף י"א, אנחנו מתחילים השורה השביעית מלמעלה. אומרת המשנה, ראה אותם בעל השדה את האנשים רצים אחר מציעה שנמצאת בתוך שדהו, או אחר צבי שבור. אומר רש"י שהוא דומה למציעה מפני שאינו יכול לרוץ, כך שהוא משתמר בתוך השדה במידה ולא יתלו אנשים אחרים. כי צבי שבור בהגדרה זה צבי שרץ כל כך לאט שאדם יכול לתפוס אותו. או שהוא ראה אותם רצים אחר גוזלות שלא פרחו, ואמר בעל השדה, זכתה לי שדי. הדין במקרה כזה, שאכן זכתה לו השדה, והמציאה או הצבי או הגוזלות שייכים לו, אבל אם היה צבי רץ כדרכו. ואומר תוספות הוא הדין, אפילו אם זה היה צבי שבור, אבל הוא רץ במהירות כזאת, שאין בעל השדה יכול להגיע אליו. כי נקטה המשנה את המקרה המצוי, שכאשר הצבי רץ כדרכו, אין בעל השדה מגיעו. או שהיו הגוזלות מפריחים, גם במידה ואמר בעל השדה זכתה לי שדי, הדין שהוא לא אמר כלום. מפני שאין חצר קונה, אלא דבר המשתמר בתוכה. ואומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, שמה שאמרה המשנה שכאשר הוא אמר זכתה לי שדי, הדין שזכתה לו שדו, זה רק במקרה, והוא שעומד בעל השדה בצד שדהו. שעל ידי כך היא משתמרת על ידו. מקשה הגמרא על דברי שמואל ותקנה לי שדהו. מדוע שלא תקנה השדה את הדברים הנמצאים בתוכה, אפילו אם הוא לא עומד בצד השדה, שהרי, דאמר רבי יוסי ברבי חנינה, חצרו של אדם קונה לו גם שלא מדעתו. מתרצת הגמרא, הני מילה, דברים אלו שאמר רבי יוסי ברבי חנינה, זה דווקא בחצר המשתמרת, כגון שיש לה גדר, אבל חצר שאינה משתמרת, כגון השדה עליה דיברה המשנה, רק היא עומד בעל השדה בצד שדהו, אין, אכן, קונה לו השדה את מה שנמצא בתוכה, והיא, הוא לא עומד בצד שדהו, אז השדה לא קונה את מה שבתוכה. ומביאה הגמרא סייעת על ההסבר הזה, ומנה תאמרה, ומאיכן תאמר, דחצר שאינה משתמרת, רק היא עומד בעל השדה בצד שדהו, אין, אכן קונה לו השדה את מה שבתוכה, והיא, הוא לא עומד בצד שדהו, היא לא קונה את מה שבתוכה, דתניא, שהרי שנינו בברייתא. וראשית נזכר במצוות השכחה. נאמר בתורה, כי תקצור קצירך ושדך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו, לגר ליתום ולאלמנה יהיה, למען יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך. וכן נאמר גם ביחס לזיתים וגם ביחס לכרם. אדם הקוצר את תבואתו בשדהו, ושכח כמה ולא קצר אותה, או עומרים ולא אספם. וכן הכותף את פירותה מפרדסו ושכח פירות על העץ, או שכח ארגזים לאחר שנאספו הפירות אל תוכם, לא ישוב לקחתם והרי הם לעניים. מצווה זו מיוחדת בכך שהיא נעשית ללא כוונה תחילה, בשכחה. ואם לקח בעל השדה את ששכח בשדהו או בפרדסו ולא ישאירו לעניים, גם אם אפה לחם ושינה את צורת הפירות וכדומה, עדיין יש באפשרותו וצריך הוא לתת את ערך מה שנלקח מן השדה ודין שכחה היה לו לעני. ואומרת הברייתא, היה בעל השדה עומד בעיר ואומר, יודע אני שאומר שיש לי בשדה, שהנכתיב שם מדעתי ושמחתי על הפועלים שיביאו, אבל הפועלים שכחו בשדה. גם אם חזר בעל השדה ושכח מהעומר הזה, לא יהיה דין שכחה בעומר הזה. אומרת על כך הברייתא, יכול שלא יהיה שכחה אם חזר בעל השדה ושכחו. תלמוד לומר, ושכחת עומר בשדה. הוא מדייק את הברייתא, בשדה נאמר ושכחת ולא בעיר. מסבירה שהיא שאם שכחתו בבואך מן השדה, אז זה נחשב שכחה, ולא כאשר שכחתו משנכנסת לעיר. עד לכאן לשון הברייתא, וראשית מברר את הגמרא, הגוף הקשיא, הרי יש סתירה בתוך גוף הברייתא עצמה, שהרי מצד אחד אמרת, יכול לא יהיה שכחה, על מה? זאת אומרת ששאלת הברייתא באה לומר שמצד האמת, מקרה כזה, הווי שכחה. אבל אז ונסיב לגמרא לומדת הברייתא מהפסוק את הדרשה הבאה, בשדה ושכחת ולא בעיר. על מה זאת אומרת שתשובת הברייתא שבעיר זה לא הווי שכחה. אז אם כך יש סתירה בין שלב השאלה לשלב התשובה. אלא אומרת הגמרא, לאו הכי כאמר, האם לא כך התכוונה הברייתא לומר שבעוד האיש בעל השדה נמצא בשדה, אז עומר השכוח מעיקרו, דהיינו ששכחו בעל השדה תחילה ורק אחר כך שכחו אותו הפועלים, הווי שכחה. אבל אם בעל השדה זכור שהוא הניח שם את העומר מדעתו, ולבסוף שכוח העומר על ידי הפועלים, גם אם לאחר מכן בעל השדה שכח את העומר, אין זה נקרא שכחה. מה הייתה מה? דכיוון דקאי גבה, הוויה לי חצרו וזכתה לי. שכיוון שבעל השדה נמצא בשדה, אז גם אם הפועלים שכחו את העומר, חצרו של בעל השדה קונה לו את העומר חזרה. אבל כאשר בעל השדה עזב את השדה ונכנס בעיר, אז אפילו אם העומר היה זכור על ידי בעל השדה, ולבסוף שכוח על ידי הפועלים, הב ישיכך. מה איתה מה? מפני דלי תגבי דליז כלי. כי בעל השדה לא נמצא ליד השדה, כדי שהיא תקנה לו חזרה את העומרים ששכחו הפועלים. הוא מסביר רעשי שבאופן הבא למדה ברייתא את הפסוק, יכול לא יהיה שכחה. במקרה שבעל השדה נמצא בעיר, ואומר שהוא לא שכח את העומרים, אלא הפועלים שכחו אותם, תלמוד לומר, בשדה ושכחת, שרק בעודך בשדה צריך שאתה תשכח את העומרים לפני הפועלים כדי שזה יהיה דין שכחה, אבל לא כאשר אתה בעיר. מפני שכאשר אתה בעיר ולא נמצא ליד השדה, גם שכחת הפועלים עושה את העומרים לשכחה. זאת אומרת, ששכחה על ידי פועלים נחשבת כשכחה, אבל אם בעל השדה נמצא ליד השדה, זה שדה המשתמרת, והיא קונה לו חזרה את העומרים. וזה המקור להסבר הגמרא שחצר שאינה משתמרת, שזה שדה שאין לה גדר, אינה קונה לו לאדם שלא מדעתו, אלא רק אם הוא עומד בצד שדהו. מקשה הגמרא להסבר שאמרנו בברייתא, ממאי? מי אמר שזו כוונת הפסוק, ושדווקא כך דרשה אותו הברייתא? דילמה, אולי נאמר שגזרת הכתובי, דבשדה ניהווה שכחה, ובעיר לא ניהווה שכחה. אולי משמעות הפסוק, שבשדה יהיה דין שכחה, אבל משבא בעל הבית לעיר, אז אין דין שכחה. וזה לא משנה אם הוא או הפועלים שכחו את זה. ועל פי ההסבר הזה, אומר רש"י, צריך לגרוס בברייתא במקום יכול לא יהיה שכחה, יכול יהיה שכחה. ואז אין סתירה בין הרישא והסיפא של הברייתא. דוחה הגמרא שלא ניתן להסביר כך, מפני שאמר קרא, לא תשוב לקחתו. והמילים הללו מיותרות, שהרי אמרה התורה לגר ליתום ולאלמנה יהיה. אלא בהכרח שזה בא לרבות את שכחת העיר. דהיינו, שאין שכחתו ושכחת הפועלים כלום, מי שבא בעל הבית לעיר. מקשה על כך הגמרא, היי, אבל זה האיתור בפסוק מבעלה, הוא נצרח ללאו, כדי לתת איסור לאו על בעל הבית, במידה והוא ישוב לקחת את השכחה. ואם כך, הוא לא פנוי כדי ללמד לרבות את שכחת העיר. מתרצת הגמרא, אם כן, שהוא היה בא ללמד רק את איסור עליו, נעימה קרא, צריך היה הפסוק לנקוט את הביטוי, לא תיקחנו. מאי, מדוע נקט הפסוק, לא תשוב, אלא בהכרח שזה בא לרבות את שכחת העיר. ממשיכה הגמרא ומקשה, והקטי, אבל עדיין, מבא אלי, המילים לא תשוב לקחתו נצרחות לכדתנן. ללמד את הדין ששנינו במשנה, במסכת פאה שעוסקת בשכחת הקוצר. דהיינו, יחיד שהתחיל לקצור מראש השורה, ושכח לקצור גם לפניו וגם לאחריו. מה שלפניו אין שכחה, מה שלאחריו יש שכחה. מפני שמה שלאחריו שהוא באיסור בבל תשוב. כי זה הכלל, כל שהוא בבל תשוב נחשב לשכחה, וכל שאינו בבל תשוב אינו נחשב לשכחה. עד לכאן לשון המשנה, ואם כן, הפסוק הזה לא פנוי כדי ללמד את שכחת העיר שהיא אינה שכחה. עונה על כך, אמר רב אשי, שאמר קרא ייתור נוסף בפסוק, וזה את המילה יהיה. ומהמילה הזאת לומדים לרבות את שכחת העיר שהיא אינה שכחה. כך שלמסקנה, אין קושייה על דברי שמואל, שהמשנה שאמרה, שאדם שראה אנשים רצים אחרי מציאה או אחרי צי שבור או אחרי גוזלות שלא פרחו, והוא אמר זכתה לי שדי שזכתה לו שדו, זה רק במקרה שהוא עומד בצד שדהו. ואומרת הגמרא, וכן אמר אולה כדברי שמואל, והוא שעומד בצד שדהו, וכן אמר רבא בר בר חנה כדברי שמואל, שפירוש המשנה והוא שעומד בצד שדהו. ואגב, מה שהסברנו, שחצר שאינה משתמרת קונה לבעל השדה רק אם הוא עומד בצידה, ATV הקשה רבי אבא לאולה את השאלה הבאה, שמספרת המשנה במסכת מעשר שני. מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה, ונזכר רבן גמליאל שהוא לא איסר את מעשרותיו, והוקשה לו הדבר כי הוא פחד שבני ביתו יאכלו מהתבועה, ולכן מיהר לאסרן באשר הוא שם בעודו על הספינה, וכך אמר רבן גמליאל, איסור שאני עתיד למוד, דהיינו, עשירית מהתבועה, שאני עתיד למדוד ולהפריש כמעשה ראשון, נתון ליהושע. הוא מסביר רש"י שהכוונה לרבי יהושע בר חנניה, שהיה עמו בספינה, והוא היה לוי, ולכן הוא נטל את המעשר הראשון. והוכחה לכך שהוא היה לוי, זה מהגמרא במסכת ארכין, שאומרת מעשה ברבי יהושע שהלך לסייע את רבי יוחנן בן גודגדה בהגפת דלתות בבית המקדש, ואמר לו רבי יוחנן בן גודגדה, חזור בך מפני שאתה מן המשוררים ואני מן המשוערים. והדין שמשורר ששיער חייב מיתה. הפכנו דף ואמר רבן גמליאל שכדי שרבי יהושע בחנניה יקנה את המעשר הראשון, הוא מקומו מוזכר לו. וקיבל ממנו רבן גמליאל שם את הסחירות של המקום, כפי שמוכח מסוף המשנה שם שנאמר נתקבלו זה מזה שכר. ולפני שנמשיך את המשנה, מסביר רשי, וכל כך למה יתאמץ רבן גמליאל להזכיר לו את המקום? כדי להקנות לו את המעשר, שתהה חצרו שהוא סוחר ממנו קונה לו את המעשר שנמצא בה, לפי שהמיטלטלין אין קונים אותם אלא או במשיכה או על ידי חצרו שתקנה לו. והמשיך רבן גמליאל ואמר, ואיסור אחר שאני עתיד למוד, נתון לעקיבא בן יוסף כדי שיזכה בו לעניים, כי רבי עקיבא היה גבאי צדקה ואותה שנה שנת מעשר עני הייתה. ושוב אומר רבן גמליאל ומקומו מוזכר לו, כדי שרבי עקיבא יקנה את מעשר העניים שנמצא במקום שהוא סוחר מרבן גמליאל. עד לכאן ציטוט המשנה. ושאל רבי אבא את אולה, וכי רבי יהושע ורבי עקיבא בצד שדהו של רבן גמליאל היו עומדים, הרי הם היו בספינה בלב ים. אז מכאן הוכחה שגם חצר שאינה משתמרת קונה את מה שבתוכה לבעלים, אפילו אם הבעלים אינו עומד בצד השדה. מגיב על כך, אמר לאולה, לרבי אבא, דמי היי מרבנן כדי לא גם ראין ששמעת. דומה התלמיד חכם הזה כאדם שמעולם לא למד את הסוגיה הזו. ולא פירש אולה את דבריו. כי אתה, כשבא רבי אבא לסורה, אמר לו, רבי אבא לחכמי סורה, הכי אמר אולה, כדברי שמואל שהמשנה מדברת במציאות שבעל השדה עומד בצד שדהו, על פי מה שהסברנו שחצר שאינה משתמרת לא קונה אם הבעלים לא עומד בצד השדה. והכי ותוויתי, וכך הקשיתי לו, מהמשנה במסכת מעשר שני, ואני לא מבין למה הוא לא התייחס לשאלה שלי. אמר לי, הסביר לו ההוא מרבנן, שרבן גמליאל לא הקנה לזקנים שהיו איתו את המעשרות בתורת חצר, אלא מטלטלי אגב מקרקעי הקנה להם, אלא הוא הקנה להם את המטלטלים שזה המעשרות בקניין אגב, כפי ששנינו במסכת קידושים, שנכסים שאין להם אחריות נקנים עם נכסים שיש להם אחריות בכסף. כך שמרגע שזקן נתן את הכסף בשביל הקרקע והמטלטלין, או אפילו את הקרקע הוא קנה במחר ואת המטלטלין הוא קיבל במתנה, הרי שנקנין המטלטלין אגב קניין הקרקע בלא משיכה. והגמרה בקידושין לומדת שהמקור לכך הוא מפסוק בדברי הימים, וייתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב, ובהמשך כתוב, עם ערים מצורות אשר ביהודה. מה שאומר, שאפילו אם רבן גמליאל היה מקנה להם חצר אחרת שהמעשרות לא היו בתוכה, הם היו נקנים להם בקניין אגב. הוא מספר את הגמרה שרב זירה קיבלה, הסכים לתירוץ הזה, שאכן זו הסיבה לתגובתו של אולה, אבל רבי אבא לא קיבלה את התירוץ הזה. ואמר על כך רבה, שפיר אביד רבי אבא דלא קיבלה את התירוץ הזה, שהרי קשה, וכי לא היה להם סודר לקנות ממנו בחליפין. ולמה רבן גמליאל היה צריך לקבל מהם מאות? הרי הרבה יותר זמין ונוח לעשות קניין חליפין על ידי סודר. אלא בהכרח, שמדוע הם לא עשו קניין על ידי סודר? כי טובת ההנאה שהייתה לו לרבן גמליאל במעשרות הללו, שהוא יכול היה לתת אותם למי שהוא רוצה, אינה נחשבת כממון שהם היו יכולים לקנות ממנו בחליפין. שכיוון שאין לרבן גמליאל במעשרות הללו, אלא טובת הנאה שבידו לתיתו לכל מי שירצה, אז זה לא נחשב כממון שיחול עליו קניין חליפין. אז החנמי, גם ביחס לגבי קניין אגב קרקע, טובת ההנאה שיש לרבן גמליאל במעשרות, אינה נחשבת כממון לקנות את זה על גבי קרקע. אלא מה עשה רבן גמליאל? הפקיר את המעשרות הללו, וכאשר הוא הזכיר להם את המקום של המעשרות, אז קנתה להם החצר שהם הזכירו בתורת קניין חצר כשאר הפקר. ולכן אמר רבא שצדק רבי אבא, כאשר הוא לא קיבל את ההסבר של אותו זקן מסורה, מדוע אולה הגיב כפי שהוא הגיב, ודוחה הגמרא את דברי רבא ולא היא. מזה שרבן גמליאל והזקנים לא עשו קניין חליפין בסודר, אין ראיה לומר שאין טובת הנאה נקנית בחליפין ועל גבי קרקע. אלא יש לומר שאכן רבן גמליאל הקנה להם את המעשרות שזה מטלטלים אגב קניין קרקע. ומה שהיה קשה לך רבא, מדוע הוא לא הקנה להם את זה בקניין חליפין על ידי סודר? זה בגלל שמדובר במתנות כהונה שנתינה כתיבה בו. הוא מסביר רשי, מתנות של כהונה ולוויה ומעשר עני, נאמר בהם לשון של נתינה, שכתוב ונתת ללוי, שזה מעשר ראשון, ובהמשך כתוב לגר ליתום ולאלמנה, וזה מעשר עני, ולפיכך אסור להקנותם בסודר, דדרך מקחו, שזה נותן לו כליו תחתיהם, ונראה זה כמוכרן לו. ולכן קניין חליפין שהוא דרך מקח וממכרו אסור לעשות במתנות כהונה, מה שאין כן מטלטלין אגב מקרקע זה נתינה למתהי, שמותר להקנות מתנות כהונה אגב קרקע, כי זה נחשב לנתינה חזקה, לנתינה גמורה, ולא כמקח וממכר. עד לכאן הסבר אחד לתגובתו של אולה. הסבר שני לתגובתו של אולה, רב פאפה אמר, דעת אחרת מקנה אותם שני. מסביר רשי, שלעולם רבן גמליאל יקנה להם את המעשרות בתורת חצר. והסיבה שאולה לא התייחס לקושייתו של רבי אבא, מפני שאין צורך שבעל השדה יעמוד בצד השדה כאשר יש דעת אחרת שמקנה אותם. והיות שרבן גמליאל יקנה להם את טלטלים שהיו לו בחצר שלהם, וזה לא ההפקר שהם קנו, הרי שנוחה מתנה זו להיקנות אף על גב שהם לא עמדו בצד השדה. וסייעת להסברו של רב פאפה, ומנת אמרה ומאחן תאמר, שאכן כאשר יש דעת אחרת מקנה אותם, שבעל השדה לא צריך לעמוד בצד השדה, דתנן, שהרי שנינו במשנתנו, ראה אותם רצים אחר המציאה וכו'. ואמר על כך רבי ירמיה שאמר רבי יוחנן שמדובר והוא שרץ אחריהן ומגיען. מסביר רשי שהצבי מהלך והגוזלות מדדין, והסביר רבי יוחנן שמה שאמרה המשנה זכתה לו שדהו זה כגון שהיה יכול לרוץ אחריהן ולהגיע ולתפוס אותם קודם שהם יצאו משדהו. וביי ויקשה על כך רבי ירמיה במתנה היח, דהיינו אם היו הצבי והגוזלות של אדם אחד והם היו בתוך שדה חברו ונתן אותם בעליהם לבעל השדה במתנה, כיצד הדין? האם גם אז צריך שבעל השדה יכול לרוץ אחריהם ולהגיען? ואם לא, אז השדה לא קונה לו אותם? כך שיכול הנותן לחזור בו מהמתנה, או שמה לא? וקיבלה מיני רבי אבא בר כהנא, שרבי ירמיה ענה על שאלה הזו, שיש חילוק בין מתנה להפקר, שבמתנה, אף על פי שהוא רץ אחריהם ואין מגיען, החצר קונה אותם. מהי טעמה? מה טעם הדבר? לאו משום, האם זה לא מפני דדת אחרת מקנה אותם שאני. וזה המקור לתשובתו של רב פאפה. אמר לי, הקשה על כך רב שימי לרב פאפה, אבל הרי גט דדת אחרת מקנה אותה, שהרי הבעל מקנה את הגט לאישה, ואמר על כך אולה, והוא שעומדת בצד ביתה או בצד חצרה. שאדם הזורה גט לאשתו, לתוך ביתה או לתוך חצרה, אין הגט נקנה לה, אלא אם כן היא עומדת בצד ביתה או בצד חצרה. ואם כך, זה סותר את דברי רב פאפה, שאמר שכאשר יש דעת אחרת מקנה אותה, לא צריך בעל השדה לעמוד בצד שדהו. ענה לו רב פאפה, שני גט, דעיתי בעל כורחה. שונה דין גט, מפני שהאישה מקבלת אותו בעל כורחה, אפילו שלא נוח לה מהגירושין. ולכן בגט, חצרה לא קונה לה, אלא אם כן היא עומדת בצד החצר, מה שאין כן, בנתינת מתנה, שהמקבל מעוניין לזכות במתנה, אז כיוון שדעת אחרת מקנה לו אותה, הוא לא צריך לעמוד בצד שדהו. מה תקיף למה כשעל כך רב ששת ברי בנו דרבידי, ולאו קל וחומר הוא? הרי מהטעם שאמרת, יש לדון בדיוק להפך. ומה גט דעיתי בעל כורחה? שהבעל נותן אותו לאישה בעל כורחה, ואמרת שאם היא עומדת בצד ביתה ובצד חצרה, אין, אכן היא קונה את הגט, והיא לא עומדת בצד ביתה ובצד חצרה, היא לא קונה אותו, אז מתנה דמידעתי, שהקניין שלה תלוי בדעתה, שהרי היא לא קונה מתנה בעל כורחה, ואם היא אומרת אני לא מעוניינת במתנה, ודאי שהיא לא קונה אותה. אז לא כל שכן, שאם היא אמרה שהיא מעוניינת לקנות את המתנה, שהיא צריכה לעמוד בצד חצרה. אלא בעקבות קושייה הזו אמר רב אשי, שאל תתרץ את קושייתו של רב שימי לרב פאפה, שההבדל בין גט למתנה, זה משום שהיא מקבלת את הגט בעל כורחה, אבל את המתנה היא לא חייבת לקבל בעל כורחה. הפכנו דף, אלא תאמר שההבדל בין גט למתנה, זה משום שחצר התרבה עם משום יד, ולא גרעה משליחות. מסבירה שבסוף העמוד הקודם, שכיוון שחצר מידה התרבה, היא נלמדת כפי שלמדנו בעמודים הקודמים, מזה שכתוב ונתן בידה, אז היא ודאי לא גרועה יותר משליח של האישה, לעניין להיטיב לה. וכשם ששלוחה שקיבל המתנה, ודאי קונה לה את המתנה, אפילו כאשר אין היא עומדת בצידו, אז גם ביחס לחצרה לא שונה הדין. ולכן ביחס למתנה שזכות אולה, אנחנו עדים בדבר שנוח לה שהחצר תהיה שלוחה ותקנה לה את המתנה כשליח. אבל ביחס לגט שחוב אולה, אנחנו עדים בדבר שלא נוח לה שהחצר תהיה שלוחה. ולכן רק כאשר היא עומדת בצידה, אז על כורחה זה נחשב כידה. דהיינו, רשותה שנמצאת בסמוך אליה, וידה קונה את הגט בעל כורחה. אבל אם היא לא עומדת בצד השדה, אז זה לא נחשב כידה, וממילא זה גם לא נחשב לשלוחה. ובלשון הגמרא, גבי גט דחובו לה לקנות את הגט, הרי אין חבין לאדם אלא בפניו, ולכן רק אם היא עומדת בצד חצרה, אז בעל כורחה חצרה קונה לה את הגט. מה שאין כגבי מתנה דזכותו לו, הרי הדין שזכין לאדם שלא בפניו, ואפילו שלא מדעתו, ולכן אנחנו עדים בדבר שנוח לו לאדם שתהיה החצר שלוחו כדי לקנות את המתנה, אפילו כאשר הוא לא עומד בצד חצרו. וכשם ששלוחו של אדם זוכה לו במתנה גם שלא בפניו, כך גם חצרו זוכה לו במתנה שלא בפניו. אבל זה דווקא ביחס למתנה שיש דעת אחרת שמקנה אותה. מה שאין כלגבי מציאה, היות שאין דעת אחרת שמקנה אותה, אז לא שייך לרבות קניין חצר במציאה משום שליחות, שהרי בשליחות יש דעת שולח או דעת שליח. אבל ביחס למציאה שנמצאת בחצר, אין לא דעת שולח ולא דעת שליח. ולכן ביחס למציאה, צריך שיהיה חצר המשתמרת, או שיעמוד בעל החצר בצד החצר, כדי שתקנה לו החצר את המציאה. עד לכאן דף י' א'.